פרק כ"ו בתניא, הוא עוסק בהתבוננות איך מתמודדים, מנצחים את יצר הרע. הדבר העיקרי שהוא מדגיש זה שאדם צריך להיזהר שלא ליפול לעצמות, כי עצמות היא מחלישה את האדם וממעטת את כוחו, ואין לו בזה כדי לנצח את היצר הרע. הצורך עם מוטיבציה, עם מרץ, עם שבילה מביטחון, משמחה, אז בזריזות והכוח להתגבר. ולכן הוא עושה חשבון, מראה לנו שיקול שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. זה מקורה בתורה, תחת השם ועבדת את השם אלוקיך בשמחה וביטול לבב, מנודע על פי אריזל, על פסוק זה שהוא אמר שתחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה וביטול לבב מרוב כל. זאת אומרת שצריך לעבוד את השם בשמחה וביטול לבב יותר מכל שמחה בענייני העולם שיכולה להיות לאדם, יותר מרוב כל. הדבר הכי משמח שיכול לשמח את האדם בענייני העולם, הוא צריך להתבונן מהו הדבר שיכול ויכרי לשמח אותו, ולעבוד את השם בשמחה עוד יותר גדולה. והסיבה פשוטה, מכיוון שמה יש יותר גדול מאשר להיות קרוב אל השם, ולהיות ממשרתיו ומעושה רצונו. ולכן, כמה דבר שיכול לשמח אותו בעולם הזה, כמה מקסימום של מקסימום של עוד דבר שמח, פגישה עם ריבונו של עולם, יכולת להיות קרוב אליו, לעשות את רצונו, שזה למעלה מכל המציאות, למעלה מכל מה שיש בעולם, זה צריך להיות כמובן עבודה בשמחה יותר גדולה. ואיך האדם מסלק את עצמו מהציאות בכלל, כשיש לו צרות בעולם? יכולים להיות צרות משפחתיות, יכולים להיות בנים, מזונות, בריאות. אז זה אומר, אדם צריך לדעת שהכל מת השם, והכל לטובה. וגם האיסורים יש להם תפקיד, ואדם צריך לשמוח בהם, לשמוח באיסורים, כי האיסורים הם מלהקים אותו, האיסורים הם לטובתו, ואדרבה, הם באים ממקור עוד יותר גבוה מאשר מדבר טוב. דבר טוב רואים בעין. ואיסורים זה טוב שנסתר. טוב נסתר זה טוב יותר עניין. אשרי הגבר שתייסו עינויה, יוד קי, זה אותיות הראשונות של שם הוויה. כלומר, איסורים באים ממקום הכי עליון. הם כל כך עליונים שהם לא יכולים להיות גלויים. הטוב שבהם הוא כל כך עליון שהוא לא יכול להיות גלוי. אז אין מקום לעצבות בגלל איסורים וצרות שיש לנו. אולי יש מקום לעצבות בגלל המצב הרוחני שלו, שהוא חוטא, נכשל, גם לזה אין מקום. גם על אין מקום, בעצם יש מקום. גם צריך להצטער על זה שהוא חוטא. ולא תלוי מתי. מתי הוא מצטער? בזמן העבודה, בזמן שעובד את השם. אז זה מקלקל את העבודה. ובוודאי שזה לא אז המקום לזה. אישה שעובד את השם עכשיו לחשוב על משהו לא בסדר, ועל הקלקולים, והנפילות שהיו לו. מקודם זה לא הזמן בכלל. הזמן עכשיו לעבוד את השם, ובזה הוא מתקן את כל מה שהיה מקודם. ואם זה בא לו לא בשעת עבודת השם, אסור במלאכתו, גם אז זה לא המקום לעצבות, כי עצבות היא מחלישה את האדם. יש מקום לחשבון נפש, בזמנים מתוכננים מראש. יש מקום דברים שחכמים קבעו, מתי, זמנים, כשאדם מתוודה על חטאה וכדומה, אדם יכול לקבוע על עצמו שעה של חשבון נפש, ואז יש לזה מקום. אבל מיד אחרי חשבון הנפש, הוא צריך להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה ומקבל את תשובתו, הוא צריך לחזור בחזרה להיות בשמחה. אולי יש לאדם עצבות, לא מפני החטאים שהוא חטא במצב רוחני, אלא שכל הזמן תוקפים אותו הרהורים רעים ותאוות. וזה מצייר אותו, למה כל הזמן צריך להתמודד עם התמודדויות של כאלה, מה הוא, למה הוא... אז הוא אומר, זה מחשבות כאלה, זה מחשבות של גאווה, מה? אבל האדם לא חושב שהוא מפרגה אילולה ש... ששום דבר לא יכול להיכנס בלימור, הוא צריך לדעת, צריך לדעת עד רבה, אם יש לו מבק עם הרהורים ועם תאוות וזה קשה לו, לא צריך להצטער, הוא צריך להתגבר, להתמודד ולדעת שיש שכר הזה, ישב אדם ולא עבירה עבירה, מעניין מה כתוב כאילו עשה מצווה. ואין לו איזשהו מקום להצטער כאילו למה באים לו הרהורים, אמרו לזה גאווה שהוא חושב שהוא צדיק גמור והם לא יכולים, אין מקום להרהורים שיבוא אליו. הלוואי שיהיה בינוני ולא יהיה רשע ולא יתקע כל ימה, אלא גם על המצב הזה שהצורך כל הזמן להתמודד, להתמודד וכל הזמן מרגיש שיש לו קשיים, גם זה איננה סיבה להיות עצוב. ואפילו אם כל ימה הוא נמצא במלחמה, ידע שזה התפקיד שלו. כל להקות את האויב זה כמו... אמרתי, זה כמו אדם שנמצא בגבול חייל ומגן מפני האויב שרוצה לראות. אז האמנם שהוא לא מתקדם שום דבר, הוא כל הזמן נמצא רק בהגנה, אבל זה שהוא מצליח להגן ולא לנוע את הפיר, זה מטרה בפני עצמה. זה יש ערך גדול מאוד. היצר הרע מנסה ומנסה ולא לא מצליח. זה ניצחון הבשלה, שהוא מכה את יצרה, וזה מין גם כן נחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא מזה, כי יש שני סוגי נחת רוח. יש נחת רוח שאדם עושה כל הזמן מצוות ומצב רוחני גדול, ויש נחת רוח שאדם מנצח את היצרה. זה גם, זה כמו במאכלים, שיש סוגים של מאכלים, יש מאכלים מתוקים טעימים, ויש מאכלים חמוצים, חריפים, גם תהיה, זה סוגים, שני סוגים של עבודת השם. ולכן אדם לא צריך להצטער בגלל שבאים לו הרהורים ומחשבות ושהוא צריך כל הזמן להתמודד איתם. וכעת אנחנו מגיעים לפרק כ"ח. ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות. ושאר מחשבות זרות בשעת עבודה בתורה, או בתפילה, בכוונה, או בתפילה בכוונה. הוא עכשיו מתפלל בכוונה, ואין בו עוד מחשבות זרות. או בשעה שולמית. אל תשית לב אליהם, אלא ישיח דעתו מהם כרגע. וככה הם התמודדות, לא לחשוב למה זה בא ולהתעסק עם זה, אלא לעדוף את זה. על הסף, לא נותן להם בכלל להיכנס. וגם על איש שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה הזרה כנודע. כי לא נאמר דברים האלה, ההם, אלא לצדיקים, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם כי הם של אחרים. זאת אומרת, העלאת המחשבות, העלאת המידות, זה הדרכה באמת של ספרי החסידות, אבל הדברים אמורים הם הדרגות עליונות של נשים. מה פירוש לעלות המידות? אדם באים לו תאוות, ירים כאילו את התאוות האלה, יפוך אותם לשם שמיים. זה רק מי שהוא נמצא במדרגה העליונה, ובאים לו תאוות, שהם באים לא באשמתו, אלא בגלל אחרים, בגלל שהוא קשור עם אחרים שהם, אומר שהוא עסוק בלרמם אותם, והם... הם לא במדרגה הזאת, וצעים יש לעבוד, אז זה באים אליו כדי שהוא יתקן את זה, באים אצלו מחשבות כאלה. אז הוא יכול להרים את זה, ולהפוך את התאוות האלה, לכוון אותם אל המקור העליון, כמו שכמה פעמים הזכרנו את הדבר הזה. אדם מתאב לאיזה דבר שהוא נמוך, חומרי, מגושם. תחשוב, מה הדבר? למה הוא נמשך? מי עשה את כוח המשיכה הזאת? הרי הקדוש ברוך הוא שברא את הכל, הוא המקור של הכל. ואם ניצוץ מסוים של איזה כוח מושך יש באישה, בטעמה הזאת, במשיכה החומרית הזאת, אז המקור של זה הוא עליון שבעליונים, מעלה, מעלה, מעלה. הלו, אני לא יכול באמצע שיעור עכשיו. אז אדם גדול, כפי שאמרנו, הוא יכול לקחת את המחשבות הנמוכות האלה שהן לא משלו, אבל הוא יכול להרים אותן כי הוא גבוה. הוא יכול לקחת את המחשבות הזרות שנופלות לו, שלא בגללו, אלא כביכול זה בא משל אחרים, ואותן הוא ירים בגובה שלו. אבל מי שנמצא נמוך הוא לא יכול להרים, הוא נמוך. זה התארות שלו, זה מחשבות שלו. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להסיח את דעתו מהם. ולא לתת להם בכלל להיכנס. לא להתעסק למה זה בא, ואיך זה בא, ואיך אני מסתלק את זה, ואיך שאני לא אתעסק בזה. זה בעצם היצר הרי לא אכפת לו איך תתעסק איתו. העיקר שלא תעסוק בלימוד, העיקר שתהיה תרוד בתרודות אחרות. הוא, כן. תחשוב כאילו מחשבות של צדיקות, אולי למה זה בא ולמה אני מערער וכדומה. צריך לדוף את זה. בעיקר, למה? כי זה, יצר, אדם עכשיו נמצא בשעת התורה, בשעת לימוד התורה, ועוסק בתורה, בא יצר הרע ומטריד אותו, מתעסק איתו. זה בדיוק מה שהוא רוצה, שלא ללמד תורה. עכשיו הוא עושה בלימוד תורה, או מתפלל. אני עכשיו עסוק בתפילה בכוונה, פתאום בא לה מחשבה לא טובה. אז הוא מתעסק, מתעצב, איך יכול להיות באמצע תפילה בכוונה, בא לה מחשבה כזאת, למה זה בא, מאיפה זה בא, וזה מרגיז אותו, וזה מצייר אותו. עשוי תראו את מה שיצא הרע רוצה. תעסק, תצטער, וזה העיקר לא תתפלל. העיקר לא תלמד. מה עושים? מגרשים את זה, לא רוצים להתעסק את זה. ולא הזמן. אבל מי שנופל לו משלו, מבחינת הרע שבליבו, בחלל השמאלי, איך יעלה למעלה? והוא בעצמו מקושר למטה. אז ראשית כל, הדרך היא, אם באים תערורים כאלה, מחשבות זרות באמצע, לא לתת להם להיכנס, להדוף אותם ברגע שהם מרגישים שהם חדרו, יוציא אותם מהמחשבה. אך, אף על פי כן, על יפול ליבו בקיומו, להיות מזה עצב, נבזה בשעת עבודה. כלומר, גם אסור שהוא יפול בעצבות. לא רק שלא יתעסק איתם, אלא שגם לא יהיה לתצור, אוי ובוי, מה קרה, פתאום נפל, דווקא באמצע לימוד, באמצע לתפילה. למה שצריך להיות בשמחה רבה? בשעת עבודה צריכים להיות בשמחה רבה. אלא אדרבה, יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה יתרה, בשומו אל ליבו. כנפילת המחשבה הזרה עם הקליפה שבחלה השמאלי, העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלוקית שבו. זאת אומרת, כאן בא העיקרון הזה שאדם צריך לדעת שיש בתוכו שני כוחות נפרדים. זה לא אותו הדבר, לא אותו כוח. יש בו נפש אלוקית שהיא רוצה לעבוד את השם, ויש גם בחלה השמאלי חלק של קליפה, שנלחם עם החלק האלוקי שלו. ואם כן הוא צריך להתייחס לזה כאילו משהו זר, לא הוא מפריע לו. לא שהוא בתוך עצמו, בינו לבין עצמו, הוא לא בסדר. הוא, זה הנפש האלוקית. זה הכוח החיובי שבו. והדברים האחרים, והמחשבות האלה, הדברים הלא, הנורים הלא טובים הללו, הם לא הוא, זה לא הוא, זה משהו אחר. אמנם זה בקרבו, אבל זה זר. זה לא. ואם אדם מפנים את זה, זה עיקרון בעצם שבעל התניא רוצה, הולך ביתו לכל אורך הספר. לדעת, יש שתי נפשות. יש שורש הספר הזה. שתי נפשות יש באדם, נפש אלוקית ונפש אלוקית. זה לא נפש אחת. על פי זה מתבררים הרבה הרבה דברים, ודרך עבודת השם מתבררת איך צריך לעבוד. ונודע, כלומר, אם אדם מניח את ההנחה הזאת, שיש כאן שתי נפשות שנבקות זו בזו, והוא רוצה שהנפש האלוקית תנצח, אז הוא צריך להדוף את הנפש הבמית. ונודע דרך הנלחמים, וכן הנבקים יחד, כשאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם כן, בכל מאמצי כוחו. אז עכשיו הוא צריך להגיד לעצמו, למה זה בעצם באים אליי הפרעות כאלה? בגלל שאני מתקדם. ככל שאני מתקדם יותר, יצרה יותר תוקף. אז זה לא שאדם ירד, אדם עולה. מי שגדול בחברו, הוא יכול ליצור גדול ממנו. מה פירוש? יש יותר, הכוח השלילי יותר תוקף, כי הוא לא, לא רוצה לתת את העלייה הזאת לנפש האלוקית. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד, כשהאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל מאמצי כוחו. ולכן, כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה הזרה שלה. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה הזרה, בכלל שאין תפילתם כלום. שאילו התפלל כראוי, נכון, ונכון, לא היו נופלים במחשבות זרות. אני מסביר כאן איזו הערה פסיכולוגית עמוקה ומאוד חשובה מאוד. אנשים חושבים, אם המחשבה לא טובה, הסימן של להראות כל הגובה הזה הוא לא אמיתי, הוא חיצוני, הוא שטחי, והנה, בגלל זה באה המחשבה לא טובה. אבל זה לא נכון, להפך. דווקא לפעמים כשאדם מאוד מאוד משתדל להתקדם, פתאום נפלות להקשבים. זה אנחנו רואים בכל המצב של מלחמות והטבעיות שבאה. מה שאנחנו רואים, מה שקורה בינינו לבין הגוי, מה שאנחנו יותר מתחזקים, ההתנגדות יותר גוברת, השנאה יותר מתגלה, ההתנגדות יותר גוברת. זה פועל יוצא מזה שאנחנו, עם ישראל, מדינת ישראל הולכת מתחזקת יותר ויותר, ההתנגדויות מתגברות יותר ממה שהייתה. השנאה מבצבצת יותר יותר באירופה ובמסביב הערבית פה מסביב, מה שלא יזו להגיד לפני הרבה שנים, אומרים עכשיו, ושפה בתוך המדינה שלנו, מה שלא יזו לפתור את הפה, מעיזים עכשיו. מפני שהם רואים שאנחנו כל הזמן מתחזקים, וזה מפחיד אותם, והם מנסים לעצור את זה. כך אותו דבר בכל מאבק. אז גם במאבק רוחני, ככל מה שיש התקדמות רוחנית יותר, יכולים להתפגש עם הפרעות יותר גדולות. לא להסביר שההפרעות היותר גדולות סימן של ירידה, זה בעצם הטעות גם. מה שאנשים מציירים את זה בתקשורת בגלל זה, תמיד שמעולם לא היו קשיים כמו שעכשיו, כאילו מציירים את זה, כאילו המצב כל הזמן יורד. זה בדיוק ההפך. ככל שמתחזקים, אז יש יותר קשיים. אז אם כן, האמת היא, זה מה שאומר, והאמת היה כדבריהם אם הייתה נפש אחת לבדה. אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת, היא המחשבת ומעררת מחשבות זרות, אז באמת היה אפשר להגיד, אם באות מחשבות כאלה, כנראה שהתפילה לא רצינית. מה המחשבות באמצע לימוד התורה? אין יחס נכון לתורה. כי אחרת איך זה יכול להיות? אבל באמת לאמיתו הם שתי נפשות הנלחמות זו עם זו. למוחו של האדם. כל אחת חפצה רצונה למשול בו ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה. וכל הרהורי תורה, ויראת שמיים מנפש האלוקית, הם באים מנפש האלוקית, כל הרהורי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית, וכל מילי דעלמא מנפש הבמית. רק שהאלוקית מלובשת בה. כלומר זה מין מצב כזה שאדם יש בו נפש אלוקית, והנפש האלוקית מלובשת בנפש הבעמית. הנפש הבעמית מנסה להפריע. ובעצם, כבר הסברנו מקודם, היא הלבוש שאיתה אנחנו צריכים אחר כך לגלות את הנפש האלוקית. זה הלבוש שהוא מצד אחד, הוא משמש את הנפש האלוקית להוציא את כוחותיה מן הכוח אל הכוח, והוא המפריע להם, כי הוא לבוש מבושה. כי הנפש האלוקית צריכה להוציא את כוחותיה מן הכוח אל הפועל על ידי הגוף החומרי. על ידי הידיים והרגליים ועל ידי הנפש עם כל התכונות שלה שהן תכונות חומריות. אז היא מצד אחד נלחמת בנפש האלוקית ומצד שני הנפש האלוקית צריכה אותה כדי להשתמש בה לעבוד את השם. זה הגוף והנשמה, הם זוג שמצד אחד הם תלויים אחד בשני ולא יכולים להיפרד זה מזה, מצד שני מלחמים זה בזה.
המאבק יכול להיגמר מתי ש...
להיגמר? אצל צדיקים גמורים. אז הם מגיעים למצב הזה שהם מנצחים את היצר הרע או את התאוות הרוחניות והופכים את כל האופי לאופי טוב, לאופי שכולו שואף אל החיוביות.
איך זה יכול להיות? הגוף כל הזמן מתחזק ביחס...
כן, אבל הנפש האלוקית כל כך מתעצמת עד כדי כך שהגוף מתבטל כלפיה.
מגיע שלב שהקשרים לא חופפים ל...
לא גרם במובן שמתבטל, אבל במובן זה שהוא נכנע, אלא שבסופו של דבר הוא משתנה. וכל כך מעריץ את הנשמה שהוא רוצה לעשות את כל מה שהנשמה מבקשת. אבל הוא הסביר לנו כבר מקודם שיש אנשים שהתפקיד שלהם להיות בינוניים. וזה תפקיד ואתגר מאוד מאוד גדול. ואין נחת רוח יותר גדול לריבונו שלם, כמו שהוא רואה שאדם מנצח את יצרו. הוא כופף אותו, הוא מכניע אותו, וזה הנחת רוח הכי גדולה שיכולה להיות, כביכול לקדוש ברוך הוא, לנצח. כי אם אין מאבק, אין את התחושה של השמחה, כמו כל שמחת ניצחון אחרי מלחמה. שאין את השמחה הזאת בלי שהיה מאבק והיה אחר כך תוצאות של המלחמה, של הניצחון. נגיד שלא הייתה מלחמה בכלל, אדם לא עשה, לא היה מגיע לשמחה כזאת גדולה. הוא נלחם, הוא ניצח, והוא האויב נכנע. אז מה השמחה עצומה?
השמחה אפילו שזה ניצחון זמני. אפילו שזה ניצחון זמני.
אפילו שניצחון זמני, כן. כי כל ניצחון הוא משמח. כי עכשיו יש קנייה, אחר כך יהיה עוד ניצחון, כאן כסף. וזה, כל אדם צריך לדעת, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. יש אנשים שנולדו עם נפש נוחה, וכל האמיתיות שלהם הן חיוביות. השכרם בהתאם. ככה מתאמצים מעט, ככה השכר מעט. כי זה קל להם הכל ללמוד ולהתפלל. הם אוהבים רוחניות, הם לא מתאבים, אין להם תאוות לשמיעות, הם קל להם, יש אנשים כאלה. אז הוא אמר במקום אחר, שאנשים כאלה צריכים לדעת שהם חייבים להתאמץ באותה מידה, כמו שמתאמץ מי שיצור כל יום תוקף אותו, והוא פשוט לא יכול כמעט לדבר עליו, הוא צריך מאמצים אדירים כדי להתגבר, ככה הם צריכים להתאמץ כל הזמן להתקדם יותר. שהם קחו דוגמה מהמאמצים הנדרשים מאדם שקשה לו, ולדעת שהם לא מחויבים פחות. הם צריכים כל הזמן לעלות מדרגה לדרגה. הם לא משוחררים מהתפקיד הזה להתאמץ את המאמץ המקסימלי לעבודת השם.
הם גם בינוניים? הם גם בינוניים הנפש
שלהם? אלה שהצדיקים הגמורים הם גם כל הזמן מתקדמים. אפשר להתקדם ממדרגה קטנה למדרגה גדולה. גם צדיק גמור. שאין לו אירועים, אין לו
שבוע. לא, בינוני ההגדרה היא כאילו שיש לו את המאבק.
אני אומר, כן. גם צדיק גמור, ראשי כל, רצית למר שהוא יכול כל הזמן להתקדם. וגם בינוני כל הזמן להתקדם. יכול להתקדם, אבל הוא לא מרגיש את ההתקדמות, כי כמו שאמרנו, הוא מתקדם, הוא צריך להתגבר יותר. עוד פעם מתקדם, עוד מי מתגבר יותר. אז הוא בעצם כל הזמן מתקדם, אבל כל הזמן הוא נמצא במאבקים. כי הכוחות שלו מתגדלים מכל הצדדים. והתפקיד של האדם הזה להיות מתמודד, וזה נחת רוח לריבונו שלם, לא פחות מאחרים אולי אפילו יותר. אלה שאין להם את המלחמה הזאת. זה, הוא הסביר לנו, חוזר ומסביר את זה כמה וכמה פעמים, כי כל הספר הזה הוא ספרם של בינוני. כי... מדרגת הצדיק, זה כבר מתנה כזאת. תלה אלוקית, זה לא תלה כל כך בנה. והאדם מצווה לשאוף, להגיע, להיות בינוני. היינו להיות, מתמודד כל הזמן, אבל תמיד מנצח. הגיע למצב כזה שהוא מנצח תמיד, אבל לא שהוא סיים את ההתמודדויות. זה מדרגה אחרת, מדרגה של הצדיק. כמו שאמרתי, הוא מחדד את הדברים בצורה חדה, כאילו יש בינוני, יש צדיק, יש צד השלילי רשע. יש אדם, כל אדם יש לו את המורכבות הזאת, שהוא יכול להיות בדברים מסוימים, יש לו התמודדויות. בדברים אחרים הוא כבר לא מתמודד, הוא כבר ניצח. אז בעצם הוא בחינה של צדיק בכמה נקודות. דברים אחרים, הוא בינוני. איך לקרוא לבאופן כללי, כל עוד שיש תמודויות, אולי הוא נקרא בינוני. אבל יכול כל הזמן להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, ובעיקר, אדם צריך תמיד להיות מרוצה מהאישיות שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ולדעת זה התפקיד שלו בעולמו, ובמצב הזה הוא צריך להיות הכי טוב שאפשר, ולא להיות כמו אחרים, או כמו שהוא, מה דמיון שלו, מדמה שאפשר להיות באופן אחר. ואז הוא באמת ממלא את התפקיד שלשמו הוא נברא. יכול להיות שהבן שלו יהיה צדיק גמור, בזכות זה. נכון, ולא יודע מה יותר טוב. כלומר, יש השתלשלות, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבא ככה, בן ככה, נכון ככה. כל אחד משלים עוד איזה פן בהופעה השלמה שלנו, של השמה הכללית, המתגלה ומופיע במשך הדורות. אז אם כן, אז פה יש הנחת יסוד, כמו שאנחנו אמרנו, שיש שתי נפשות באדם, בהן נלחמות זו בזו. ולכן, אם באים לו ירורים רעים, זה לא נפשרי. אני לא זה. זה לא אני. זה משהו מבחוץ. כמו ארס שמחלחל בתוך הגוף, אז אדם יגיד, הגוף שלו יש בו. זה חלק מעצמו. מחלה בפנים, תוכו שמחלחלת. זה הוא, זה לא, זה חדר אליו איזה חיידק, שזה חלק בתוך הגוף, אבל זה משהו לא מאמן. גם אותו דבר, הירורים הרעים וכו', זה לא הוא. זה יסוד חשוב מאוד לדעת את הדבר הזה. ועכשיו, לפי זה, והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו עובד גילולים רשע. הוא מסיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. כלומר, רשע רואה שאחד מתפלל, יהודי מתפלל, ומתפלל בכוונה, והוא רוצה להפריע לו. הוא מדקדק אותו, הוא מדבר איתו, הוא רוצה לטריד אותו. מה הוא יעשה? להתייחס אליו. זה בדיוק מה שהוא רוצה. בוודאי שלא. הצטור בוודאי שלא להשיב לו מטוב עד רע, ולעשות עצמו כחרש ולא ישמע, ולקיים מה שכתוב, אל תען כסיל בעיוותו, פן תשווה לו, למטה. כך אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה, כי המתאבק עם מנוון מתנוון, גם כן. רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע. כלא יודע ולא שומע הירורים שנפלו לו, ויסירה מדעתו, יוסיף אומץ בכוח כוונתו. ואם יקשה לו להסירה מדעתו, מפני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה, אז מה אני אעשה? ישפיל נפשו להשם ויתחנן לו, יתברך במחשבתו לרחם עליו ורחמיו המרובים כרחם אבל בנים. כלומר, הוא לפנה לריבונו שלם, תעזור להתמודד איתו. לא יתייחס אליו. מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול עכשיו להמשיך בתפילה, משהו מפריע לו, ריבונו שלם, עזור לי, שלא יפריע לי המחשבה הזאת. אז זה שוב, זה חלק מהתפילה. זה חלק מהפנייה לריבונו שלם. תרחם אבל בנים, הנמשכים ממוחו. כן, הבנים נמשכים ממוחו של האב, כמו שאמר לנו. ככה ירחם השם הנפשו הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזדונים. ולמענו יעשה כי חלק השם ממש לו. באופן כזה, ברור שהוא יוכל להינצל. בכל אופן זה מהתפקיד שלו לעשות, להדוף, לא להתייחס למחשבות הנוטות. עד כאן בעצם הוא הדריך אותנו כל הזמן לא להיות בעצבות, לא להיכנס לצער משום סיבה שם, סיבה רוחנית או סיבה נפשית. כעת בפרק כ"ט, אנחנו נלמד אותו בפעם הבאה, הוא הולך בכיוון חדש. זאת אומרת, תמיד יש מצב כזה שאדם כן צריך להתרכז בחשבון נפש ובהתמרמרות במצבים מסוימים, ובזה אז ינצח את החולשות שנמצא, את המצב הרוחני שהוא נקלע אליו. אבל זה דבר חריג, אבל בדרך כלל הדרך היא לעבוד את השם בשמחה ולהתעצבות רק בזמן חשבון הנפש ואומנים מסוימים מתוכננים ולא בזמנים אחרים. טוב, אני בזאת השמחה.